עירובין, דף למדלד, מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה, A to V. כשאדם קונה רכב, הוא נכנס לסוכנות רכבים, ובודק את הדגמים החדשים של השנה המעודכנת, ומציגים בפניו את כל השכלולים, כפתורים, כל מיני אביזרי נוחות, ונותנים לו לבחור איזה מהרכבים, לפי איזה תקציב, הוא בוחר לעצמו. והנה מראים לו, כאן יש לך כפתור, שאם פעם אחת אתה תזדקק לעניין פלוני, תוכל ללחוץ עליו, הוא יועיל בשבילך, ואם תזדקק למשהו אחר, אז יש לך פה כפתור כזה. הבן אדם רוכש את הרכב, הוא חורש איתו את הכבישים במשך הרבה קילומטרים, והמון כפתורים, הוא לא משתמש בהם בכלל. אז אתה אומר, הבן אדם הזה הוציא כסף לחינם, בשביל מה אתה רכשת כל כך הרבה כפתורים? אבל האמת, שהאדם מעוניין שיהיו לו אפשרויות, אם הוא יתקע במקרה מסוים, שיהיה לו אפשרות ללחוץ על כפתור, וככה יהיה לו פתרון לבעיה. עצם זה, שיש אפשרות להשתמש ולעשות פעולה מסוימת, כבר הופך את הרכב למשוכלל יותר. בא רבי ירמיה עם יסוד שנקרא הועיל. הועיל, ואם אני רוצה, יש לי אפשרות לעשות שהעירוב יהיה בסדר, יהיה טוב, אז זה נחשב כאילו העירוב עכשיו כבר הוא בסדר. נקרא דין של הועיל, כמו שתכף נראה דוגמה לזה. שואלת הגמרא קושייה מברייתא, אי טיבי. אדם בשבת רוצה לצאת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר, זה אסור. אלא מה צריך לעשות? כמו שכבר אמרנו, ערב שבת, לשים בסוף התחום, בסוף 2,000 אמה, לשים שם עירובי תחומין, ואז הוא קובע שביטה שם, ולכן יש לו 2,000 אמה משם ועלה גם כן. 2,000 אמה לכיוון העיר ועוד 2,000 אמה להתרחק עוד יותר. ואז הוא יכול להתרחק מהעיר, 2,000 אמה עד העירוב ועוד 2,000 אמה מהעירוב ועלה בשבת. אבל אמרנו, התנאי הוא שהוא צריך לשים את המזון, שתי סעודות שהוא שם בשביל עירובי תחומין כדי להגדיל לעצמו את המקום שהוא יכול ללכת בשבת מחוץ לעיר, באותו מקום שבו הוא מתכוון לשבות. עכשיו, כאן אדם שהתכוון לשבות ברשות הרבים, הוא יוצא לכביש ראשי בין עירוני, בסוף ה-2,000 אמה, הוא רוצה שם לשבות על המדרכה או בשולי הדרך, שם הוא רוצה לשבות ברשות הרבים. והוא רואה שיש שם קיר בצד הכביש, עם כל מיני, יש שם מין גומות כאלה, מדפים כאלה בתוך הקיר, שכל אחד מהם הוא רחב, 4 טפחים על 4 טפחים, והניח עירובו בכותל. הוא מתכוון לשבות במקום אחד, הוא רואה שבמרחק יותר מ4 אמות מהמקום שבו הוא מתכוון לשבות, יש מין כזה מדף על הקיר, כזה מין מקום שאפשר להכניס את הכיכר של העירוב. של עירובי תחומין. אז השאלה היא האם זה קונה לו עירוב או לא. אז תלוי, כיוון שהוא בא לשבות עכשיו ברשות הרבים, הוא מתכוון לקנות שביטה על הכביש שזה רשות הרבים. אז אם הוא מניח את העירוב למטה מ10 טפחים, ואז זה עדיין עכשיו רשות הרבים, אם זה בדיוק גובה של 9 טפחים ורבים שמים על זה את החבילות שלהם, רבים מקטפים במקום הזה, זה נוח לבני רשות הרבים להשתמש במקום במדף הזה, אז הוא הופך להיות רשות הרבים, אז אם כן יוצא שהוא שם את העירוב ברשות הרבים, זה גובה של בדיוק 9 טפחים, זה נחשב רשות הרבים, אז הוא ברשות הרבים ועירובו ברשות הרבים, אז עירובו עירוב. כי בשבת הוא יכול להביא אליו את העירוב לתוך המקום שבו הוא שובט. אבל אם הוא שם את העירוב בקיר למעלה מ10 טפחים, במדף הגבוה יותר, אין עירובו עירוב. למה? כי הכיכר של העירוב נמצא למעלה מעשרה טפחים, ששם זה נחשב רשות היחיד, כי זה מקום ארבעה טפחים על ארבעה טפחים גם כן, רוחב, והוא נמצא ברשות הרבים. אז הוא לא יוכל בשבת להביא את הכיכר של העירוב מרשות היחיד אליו לרשות הרבי. זה כשהוא התכוון לקנות שביתה ברשות הרבים על הכביש. אבל אם הוא נתכוון לקנות שביתה ברשות היחיד, למשל, כנראה שבזמנם היה מצוי בצידי הכביש כל מיני שובחים של יונים או כל מיני ארונות כאלה. מה שהיום אולי זה ארונות חשמל או תקשורת וכדומה, מין ארונות כאלה שהיו בצידי הדרך. והוא נתכוון לשבות בראש השובח. שובח של יונים, הוא קבע לעצמו שהוא רוצה לקנות שביתה על השובח. ששם זה כמובן גובה של 10 טפחים, ברוחב של 4 על 4 טפחים, זה רשות היחיד. הוא מתכוון לשבות ברשות היחיד. עוד דוגמה שנייה, בראש המגדל, מגדל הכוונה לארון. רוצה לשבות מעל הארון. גם כן, שהוא רשות היחיד, גובה 10 טפחים ורוחב 4 על 4 טפחים. ואם הוא הניח את העירוב בקיר, ואנחנו מבארים כמו הפירוש השני ברשי, שזה רשי אומר שאת הפירוש הזה, זה הפירוש העיקר. רשי מביא שני פירושים, אנחנו נפרש כמו הפירוש שרשי אומר שהוא עיקר, הפירוש השני. שהוא התכוון לשבות מעל השובח או מעל הארון, שהוא התכוון לשבות ברשות היחיד, והוא בא להניח את העירוב באותו קיר שדיברנו עליו קודם, שהוא סמוך לרשות הרבים. אז אם הוא שם את העירוב במקום גבוה, במדף הגבוה של הקיר, שהוא מעל 10 טפחים והוא רחב 4 טפחים על 4 טפחים, אם כן יוצא שהוא התכוון לשבות ברשות היחיד על השובח או על הארון, והוא שם את העירוב ברשות היחיד שם במדף שהוא גבוה 10 טפחים רחב 4 על 4 שהוא גם רשות היחיד, אז עירוב הוא עירוב. אבל אם הוא ישים את העירוב שלו למטה מ-10 טפחים בקיר, במדף ההוא שהוא יותר נמוך, ואם כן הוא לא נחשב רשות היחיד, אז אין עירוב או עירוב. למה? כי זה נחשב רשות הרבים, אם זה, נחשב, אם זה בדיוק בגובה של 9 טפחים, אותו מדף, ורבים מקטפים עליו, משתמשים בו לסדר עליו את מסעותיהם, בני רשות הרבים. אז אם כן, זה משרת את בני רשות הרבים אותו מדף, אותו חור שיש בקיר, ו... זה רשות הרבים לכל דבר. אדם שמניח את העירוב שלו ברשות הרבים, והוא מתכוון לשבות שם מעל הארון או מעל השובח, אז אין עירוב או עירוב, כי הוא לא יוכל בשבת להביא את העירוב מרשות הרבים אליו שם לראש השובח, שזה רשות היחיד, משום איסור הוצאה מרשות לרשות. עכשיו, זה הלכה מובנת, בסדר, התכוון לשבות ברשות הרבים, ישים את העירוב ברשות הרבים, התכוון לשבות ברשות היחיד, ישים את העירוב ברשות היחיד. אבל לפי החידוש של רבי ירמיה, שיש מושג, מכיוון שיש לי אפשרות לייצר מציאות שהעירוב יהיה ראוי, שיהיה אפשר לקחת אותו, אז אפילו אם כרגע אי אפשר לקחת אותו והוא ברשות אחרת, מכיוון שאני יכול להביא אותו לרשות שלי, זה כבר נחשב עירוב. אז אם כן, גם כאן אפשר להגיד את הרעיון הזה, וזה בעצם יכול גם להיות סוג של דוגמה, מה פירוש מתי שאנחנו אומרים הועיל. והמאי, כשבן אדם מתכוון לשבות שם למעלה ברשות היחיד, על השובח או על הארון, והוא שם את העירוב שלו למטה מהעשרה, בקיר שם, בתוך הקיר שברשות הרבים. אחי נמי נימה, בוא נאמר, הועיל ויכול לנטותו ולהביאו לתוך 10. הרי הוא יכול לרדת מהשובח או מהארון, להטות את השובח או את הארון הצידה, שהם יהיו יותר זאת אומרת, שהגג שלהם לא יהיה למעלה מ-10 טפחים, אלא ברגע שמתאים אותו הצידה, אז אם אתה תמדוד מלמטה, אתה תראה שהגג הוא למטה מ-10 טפחים, ואז זה כבר לא נחשב רשות היחיד, והעירוב והגג של הארון, שניהם נמצאים לא ברשות היחיד, ואז הם שניהם נמצאים באותו רשות, ואז יקנה לו העירוב. עונה הגמרא, אתה צודק. באמת, אם זה היה במקרה שאפשר לעטות את הארון הצידה, בזמן של בין השמשות לצורך העניין, ואז היה אפשר לקחת, אז היה אפשר שהמקום שבן אדם קונה לו שביתה בעצם לא נמצא ברשות היחיד, אלא אפשר להטות אותו שהוא יהיה ברשות הרבים, או אולי אפילו בקרמלית, שבבין השמשות אפשר גם לטלטל מקרמלית לרשות הרבים, כיוון שזה מדרבנן, האיסור לטלטל מקרמלית לרשות הרבים, ובבין השמשות, לפי דעתו של רבי, חכמים לא אסרו את האיסורים שלהם, של איסורי שבת בזמן שבין השמשות, ולא נאריך בזה. בכל אופן, אבל מכיוון שאדם יכול לייצר מציאות, שבו המקום שהוא שובט, לא יחשב רשות היחיד, ואז העירוב שהוא שם ברשות הרבים יהיה באותה רשות שבו הוא מתכוון לשבות, אז אם כן עכשיו שהוא בעירובו ברשות אחת, אז זה נכון, באמת, במקרה כזה, לפי דעתו של רבי ירמיה, אומרים הועיל ועירובו עירוב. אבל הגמרא מביאה שני הסברים, למה בכל זאת בברייתא נאמר, שאם הבן אדם מתכוון לשבות למעלה על הארון, על המגדל או על השובח, ושם את העירוב שלו בתוך הקיר, בחלון בתוך הקיר שם, למטה מעשרה טפחים, שזה רשות הרבים, למה אין עירובו עירוב? מביא הגמרא על זה שני הסברים. הסבר ראשון, אמר רבי ירמיה, מה אתה אומר? שאפשר להטות את הארון? אז ככה, שפה מדובר שאי אפשר. אחה במגדל מסומר הסכינן. מה אתה חושב? הארון הזה סתם נמצא פה? אין בעיה למי שהעמיד פה את הארון שיגנבו את זה? מה פתאום? אלה שהעמידו כאן את הארון קבעו את זה למקום. אתה לא יכול להטות את זה. מדובר, למשל, שדפקו מסמרים מהארון לתוך הקיר. או יכול להיות אפשרויות אחרות שזה קבוע בתוך האדמה, כמו שהיום מצוי כל מיני ארונות חשמל, וארונות מסוגים שונים שקשורים לרשויות, ששמים את זה וקובעים את זה במקומם. אי אפשר להטות אותם, זה לא עובד ככה. ולכן, לא שייך פה הדין שלו היא... רבא אמר תירוץ שני, אפילו תימה במגדל שאינו מסומר, זה סתם מישהו הניח שם את הארון, והוא מתכוון אחרי שבת אולי אפילו לפנות את זה משם, זה משהו ככה הרי. ואם כן, הרי אם הבן אדם מתכוון לשבות שם למעלה, אז הרי מכיוון שאפשר להטות את זה ולעשות ששם למעלה לא יהיה רשות היחיד, אלא ייחשב יותר נמוך, ואז זה ייחשב שהוא ועירובו במקום אחד, אז למה לא נחשיב שזה נחשב עירוב? הרי יועיל ואפשר להטות את הארון שהוא לא יהיה רשות היחיד, ואז מקומו לא רשות היחיד, אז עירובו נמצא באותו מקום שהוא, אז זה אמור להיות בסדר, אז למה לא? תרץ, אחה במגדל ארוך, הוא גבוה יותר מארבע אמות המגדל הזה, הסכינן. דהיממתי לי פורטה, אם הוא יתר אותו קצת על הצד, אז זיל חוץ לארבע אמות של המקום שבן אדם הניח עירוב, ואז הוא לא יכול להביא אליו את העירוב, למה? אמנם, אם אתה מטה את הארון לנמוך יותר מעשרה טפחים, שזה לא יחשב רשות היחיד, אתה גורם שהארון הזה יצא, יתרחק מארבע אמות, יתרחק יותר מארבע אמות, מהמקום שהנחת את העירוב. ואז אם תרצה לקחת את העירוב ברשות הרבים למקום ששם כרגע אתה איתה את הראש המגדל, ואם כן למקום שקבעת השביטה נמצא שם, אז הרי מכיוון שאיתת את הארון והוא ארון גבוה, אז כשמתאים אותו הוא מתרחק מאוד, אז עד שאתה תיקח את העירוב מהמקום ששם קנית השביטה עד איפה שאיתת את גג הארון, כדי שהוא לא יהיה רשות היחיד, אתה צריך לטלטל את העירוב יותר מ-400, ואל תשכח שזה רשות הרבים, אסור לטלטל 400 ברשות הרבים, אז שואלים המפרשים אולי נאמר, שיטלטל פחות מ-400, אז לכן מסביר המערם, כאן אי אפשר להגיד את זה, למה? כי יש כאן פעמיים הועיל. קודם כל הועיל שאפשר לעטות את הארון הצידה, ואז הגג של הארון לא יהיה ברשות היחיד, וגם הועיל שאפשר לטלטל את זה פחות מ-400. פעמיים הועיל, אנחנו כבר לא נאמר במקרה כזה. טוב. שואלת הגמרא, רגע, אז הבן אדם בא לשבות, רוצה לקנות שביטה על הארון, ברשות היחיד, והוא הניח את העירוב שם למטה, בתוך הקיר, למטה מעשרה טפחים, שזה רשות הרבים. אז אתה אומר שהעירוב לא טוב, כי הוא שובט ברשות היחיד, והעירוב שלו ברשות הרבים, זה לא נגיש אליו העירוב שלו, וזה לא קונה שביטה. שאת השאלה היחידה מי. יש לי אפשרות לומר שגם במקרה שאתה מדבר עליו, שבן אדם קונה שביטה ברשות היחיד, על הארון, והעירוב שלו נמצא שם בחלון למטה ברשות הרבים, עדיין זה כן יהיה נגיש אליו. למה? אידאי כעקבת, אם יש בשובח או בארון איזשהו מין חלון שמשתלשל דרכו חבל, והחבל הזה מגיע עד לאותו מדף שנמצא על הקיר שברשות הרבים, והוא קשור גם לכיכר של העירוב. אז אם כן, לייטי, כן, יש קוותא, הכוונה חלון, ומיתנה, הכוונה חבל, העירוב קשור בחבל, אז לייטי יהיה בקוותא ומיתנה? אז בשבת, האדם הרי יכול למשוך ולגלגל את החבל אליו, על ידי הקוותא, החלון והחבל, ואז, מכיוון שהחבל נמצא בידו של זה שקנה את העירוב, אז הרי יש כלל שמובא בדף צדיק זין עמוד ב', שאם אחד מחזיק, למשל מגילה, שהיא יכולה להתגלגל והיא ארוכה, מחזיק אבל בצד אחד של המגילה, והצד השני שלה נמצא ברשות הרבים, אז מדין תורה מותר לאדם למשוך אליו את כל המגילה, למרות שהיא כרגע הייתה, הקצה השני שלה נמצא ברשות הרבים, והקצה הראשון שלה נמצא ברשות היחיד, מותר לו לגלגל אותה אליו, למה? כי עוגדו בידו, עדיין האיגוד, הקשר נמצא בידיים של הבן אדם ברשות היחיד. אז אם כן, אותו דבר גם כאן. הוא יכול, מדין תורה, עיקר דין תורה, הוא הרי יכול לגלול אליו, הרי הכיכר נמצא אמנם ברשות הרבים, אבל זה קשור בחבל, והחבל הוא מחובר עד רשות היחיד, והבן אדם מחזיק אותו, יכול להחזיק אותו בידו, ואז מכיוון שהוא יכול לגלגל את דרך החבל, את הכיכר, אליו לרשות היחיד, אבל והקצה אחד של החבל זה ברשות הרבים, והכיכר קשור אליו, אבל הקצה השני נמצא ברשות היחיד. מכיוון שהקשר נמצא ברשות היחיד, אז מדין תורה מותר כן לגלגל הרי את הכיכר מרשות הרבים לרשות היחיד. אז למה, אז אפילו שמדי רבנן אסור לעשות את זה, אסור לי למשוך חבל שהקצה השני שלו נמצא ברשות הרבים, והקצה הראשון נמצא ברשות היחיד, אסור לי לגלגל אותו לרשות היחיד גם את הקצה השני שלו, מדי רבנן. אבל מכיוון ש כל התקנות של דרבנן, הם לא תקנו את זה בזמן של בין השמשות, וזה הזמן של בין השמשות, זה הזמן שקובע את הדין של העירוב, ומכיוון שבזמן של בין השמשות אני כן יכול לגלגל את זה אליי, אז אם כן שיקנה לי עירוב גם בצורה כזאת. מתרץ את הגמרא, אתה צודק, אם זה באמת קשור בחבל, עירובו עירוב, רק הסיבה שאין עירובו עירוב, דלת לי קוותא ומיתנה. דובר פה שזה לא קשור בחבל ואין חלון במגדל, ולכן, כיוון שהוא מתכוון לשבות ברשות היחיד ועירובו ברשות הרבים, אין עירובו עירוב. למדנו במשנה, אדם שהניח את העירוב בתוך בור, נתנו בבור, אפילו אם הבור הזה עמוק מהאמה וכולי, עירובו עירוב, זה עירוב בסדר גמור. שואלת הגמרא, נו ברור שזה בסדר גמור, אם הבן אדם מתכוון לשבות בבור, והוא שם את העירוב בבור, זה ודאי בסדר, רק אני רוצה להבין רגע, הבור הזה מהו? הוא רשות היחיד, הוא רשות הרבים, קרמלית, היי בור דקאי היכה, איפה הבור הזה עומד? אי למה דקאי ברשות היחיד, אם הוא עומד ברשות היחיד אותו בור, אז מה תגיד? שרשות היחיד מוגבלת רק עד כמה אמות מתחת לפני הקרקע? מה פתאום? פשיטה שעירובו עירוב אפילו עד 100 אמה. כי הרי רשות היחיד, כמו שהיא עולה עד לרקיע, רשות היחיד, אם נאמר יש פה איזשהו מבנה שהוא רשות היחיד, מעל המבנה זה גם רשות היחיד. ועד לרקיע מעל המבנה זה רשות היחיד, אז אותו דבר גם ללמטה. כי איך הדסל כילל, כמו שאנחנו אומרים שרשות היחיד זה גם עד לרקיע, נחשב עדיין רשות היחיד, אז אחי נעמי דנחת לתחת, זה גם יורד ללמטה. הבור, כל עומקו, נקרא ודאי רשות היחיד. אז ודאי שעירובו עירוב. ואלא מה תאמר? שהבור הזה קאי עומד ברשות הרבים? טוב, אז בואו נבדוק. אותו אדם שמתכוון לקנות שביטה ולכן הוא שם את העירוב בתוך הבור. זה נתכוון לשבות איך? איפה הוא רוצה לקנות שביטה? באיזה מקום הוא מתכוון לשבות בשבת? אי למעלה, בשפת הבור, דיינו ברשות הרבים. אז אם כן, הוא במקום אחד. הוא מתכוון לשבות ברשות הרבים. ועירובו במקום אחר הוא ברשות היחיד. ואם כן, העירוב שלו לא יהיה נגיש אליו בשבת, כי הוא לא יכול לקחת את זה מרשות היחיד לרשות הרבים. אז איך עירובו עירוב? והיא למטה, אם הוא מתכוון גם כן לשבות בתוך הבור, אז ברור שעירובו עירוב, פשיטה, הוא ועירובו במקום אחד. עונה הגמרא, אתה יודע מתי החידוש? לא צריכה דקאי בקרמלית. הבור עומד במקום של שדות, שזה קרמלית. זה רק רשות שאסור לטלטל בה מדי רבנן. ונתכוון לשבות למעלה בקרמלית. והבור הוא רשות היחיד. אז אם כן, איך הוא יכול לשים את העירוב בבור? כשהוא מתכוון לשבות בקרמלית, הרי מדרבנן עשו לו לטלטל מהבור שהוא רשות היחיד לקרמלית שהוא רשות אחרת. ורבי הידה אמר, כל דבר שהוא אסור משום שבות, דהיינו שזה דבר שרבנן אסרו אותו, רבנן לא גזרו עליו בבין השמשות. בזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים של כניסת שבת, אין את האיסור הזה. והרי העירוב מתי קונה שביתה? בזמן הזה של בין השמשות. ומכיוון שבזמן הזה רבנן לא אסרו לטלטל מרשות היחיד לקרמלית, אז באותו זמן זה היה נגיש העירוב למקום השביתה, והוא ועירובו במקום אחד. לכן קנה עירוב. מסביר בספר ראש משביר, אז אם כן, מה החידוש במשנה אפילו מהאמה? מה החידוש בזה שזה אפילו מהאמה? שאני הייתי חושב, אולי אם זה כל כך עמוק, אז יש פה טרחה יתרה להביא את זה, אז אולי נגיד כאילו זה נפל על זה איזה גל של אבנים, על העירוב, וזה לא נגיש, ואז זה לא קנה עירוב. כמה שמלן שאפילו אם הוא שם את העירוב בתוך, למטה ממאה האמה, בתוך הבור, מכיוון שזה נמצא באותו ברשות שהוא יכול להגיע אליה בשבת, זה נחשב נגיש והוא קנה עירוב. אומרת המשנה, אם אדם נתנו לעירוב שלו בראש הקנה, איזשהו מקל, ורשי מסביר שהמקל הזה אמנם למטה, הוא לא רחב 4 טפחים על 4 טפחים, אבל למעלה הוא כן רחב 4 טפחים על 4 טפחים. אז לכן, מכיוון שלמטה עד גובה של 3 טפחים אין לו רוחב של 4 על 4 טפחים, אז הוא נחשב, הוא לא נחשב רשות היחיד. אבל מצד שני, למעלה יש לו 4 טפחים על 4 טפחים, אז המקום חשוב שאפשר להניח עליו עירוב. או שהוא הניח את העירוב בראש הקונדס, אז בזמן שהוא הקנה, יש כאלה מבארים גם על העמוד, שקנה הוא בעצם דבר שהוא מחובר לקרקע, הוא צמח. אז אם הצמח הזה היה תלוש, ואחר כך הוא היה נעוץ, רק אחרי שהוא היה תלוש נעצו אותו, ואם כן הוא לא מחובר לקרקע מבחינת זה, הוא לא גודל, הוא לא נחשב מחובר לקרקע, שאם אדם משתמש בו, זה נחשב שהוא משתמש כמו שהוא משתמש באילן, אז אפילו אם העמוד הזה, או הקנה הזה, גבוה מהאמה, הרי זה עירוב. אז למה באמת? כי אפילו עד מהאמה, עדיין זה בסדר. זה לא נחשב רשות היחיד, ומכיוון שלמעלה גם כן יש לנו 4 טפחים על 4 טפחים, אז זה מונח על גבי מקום, של מקום חשוב, ולכן הוא קונה עירוב. רמילי רב עדה בר מתנה, הוא שאל שאלה לרבה. תדייק מדברי המשנה, כתוב שאם הבן אדם מניח עירוב על גבי קנה, שהוא בדרך כלל דבר שהוא מחובר לקרקע, דווקא אם הוא תלוש ואחר כך נעצור אותו והוא נעוץ, רק אז אין אפשר להניח עירוב בראשו. אבל לא תלוש ונעוץ, אם זה עדיין מחובר לקרקע, לא, אסור להניח עליו עירוב, אסור לי לשים עירוב על גבי צמח שעדיין מחובר לקרקע. מני, לפי מי נאמרה המשנה הזאת, דעתם של רבנני, כי הרי כל האיסור להשתמש באילן או בדבר שהוא מחובר לקרקע זה איסור מדי רבנן. רבנן אסור להשתמש בשבת בדבר שהוא מחובר לקרקע. והרי לפי דעת רבי, הגזרות שרבנן גזרו לאסור לעשות אותם לעשות דברים מסוימים בשבת, בזמן של בין השמשות הם לא אוסרים את זה. וכאן אנחנו הרי העירוב מתי הוא קונה? בזמן של בין השמשות. וכאן שאנחנו אומרים שאסור להשתמש במחובר לקרקע, ולכן אם הוא שם את העירוב על גבי קנה, לא קנה לו שביתה, למה לא? הרי בין השמשות מותר כן להשתמש באותו קנה, למרות שהוא מחובר לקרקע. אז למה בכל זאת המשנה אומרת שאם זה מחובר זה אסור, אז לפי מי הולך את המשנה, מה אני רבנן? הידה אמרי, כל דבר שאפילו אם הוא אסור רק משום שבות, רק מדרבנן, אז גזרו עליו לאסור אפילו בזמן של בין השמשות. ולכן כשהקנה מחובר, אין עירוב או עירוב, כי הוא לא יכול להשתמש עם העירוב, כי אסור לו לקחת את העירוב מעל גבי הקנה שמחובר לקרקע, כי הוא מחובר לנחשב כמו שהוא משתמש באילן. והאמרת רישה במשנה הקודמת, הרי הוקמנו שהמשנה הזאת הולכת כמו דעתו של רבי, שדבר שאסור רק מדי רבנן, אז בזמן של בין השמשות, זה מותר לעשות. מה, רישה רבי, המשנה הקודמת כמו דעתו של רבי, משנה מיד אחר כך, סייפה זה דעתו של רבנן? אמר לי, אז רבה ענה לו, אתה צודק, אתה לא הראשון ששואל את הסתירה הזאת בין שתי המשניות. כבר רמי לי, רמי ברחמה, הוא שאל את השאלה הזאת לרב חיסדה, ומה ענה לו רב חיסדא? שני לי, כן, ריש המשנה הקודמת כמו דעתו של רבי, וסייפה המשנה שלנו זה כמו דעתם של רבנן. רבינה אמר, לא צריך להגיע לזה, אפשר גם להגיד כולה רבי, גם המשנה שלנו הולכת לפי דעתו של רבי. וסייפה, הסיבה שבמשנה שלנו צריך שהקנה יהיה תלוש מהקרקע, ורק אחר כך נעצו אותו, ושלא יהיה מחובר לקרקע, זה לא בגלל שאסור להשתמש באילן, כי האיסור הזה נוהג רק בשבת עצמה, אחרי צאת הכוכבים, אבל בזמן שבין השמשות זה לא נוהג. ואם כן, כי לפי דעתו של רבי, ואם כן, הבעיה הזאת לא אמורה להפריע לקניית העירוב שקונה בזמן של בין השמשות, שאז רבנן לא אסרו. רק הסיבה למה בכל זאת לא קנה העירוב, כי גזרו רבנן, שמכיוון שהקנה הזה רך, גזרה שמה יקטום כשהוא ייטול ממנו את העירוב. ולכן, זה אסור. עכשיו, אם כן, הרי זה גם כן רק איסור מדי רבנן, ולא גזרו את זה בבין השמשות. אז רש"י מסביר שוודאי כשהוא ייקח את העירוב, הוא יתלוש את הקנה, וזה נקרא כמו דבר, מכיוון שזה ודאי, אז זה אסור מהתורה. וזה רבנן לא התירו. אז אומר ככה, זה לא נקרא שבות, אלא זה מלאכה שמחייב עליה משום קוצר. ומלאכה שחייבים עליה משום קוצר, רבנן ודאי גזרו בזמן של בין השמשות. באמת בתורת חיים מבאר בדברי רש"י שזה לא ממש בטוח שיתלוש, אלא מכיוון שקנה רך זה חשש יותר קרוב שכשהוא ייקח את העירוב הוא יתלוש עם זה את הקנה גם כן. ורבי מודה שכזה גזרה גזרו אפילו רבנן בזמן של בין השמשות. אבל אילן שכל האיסור שמה יקטום, מה הסיבה שחכמים אסור להשתמש באילן? שמה יקטום ענף. אדם יבוא לקטום ענף בשבת, זה גזרה רחוקה יותר. אז כזה סוג גזרה שהיא רחוקה, את זה רבנן לא גזרו בזמן של בין השמשות. ככה תורת חיים רוצה לדייק. טוב. ספר את הגמרא, ההוא פולמוסה. חיילים של המלך באו יום אחד לנהרדעא, דעתי לנהרדעא. מן הסתם שהם החליטו, צריכים מקום גדול, והישיבה של רב נחמן הייתה מקום טוב בשביל ככה להתבסס בו. אז לא היה מקום כבר לתלמידים לשבת בבית המדרש. אז אמר לו רב נחמן, פוקו, תצאו לשדה, אבידו כבושי כבשה באגמה. זאת אומרת, תכפפו את הקנים שבשדה, אחד על השני, שזה כמו כיסא, כמו כיסאות, כדי שלמחר בשבת, נזיל ונטיב עליו, נוכל ללכת לשדה ולשבת על הקנים האלה. הייתי ורמי בר חמה, הוא שאל שאלה לרב נחמן, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שלא רמי בר חמה שאל את זה, אלא רב עוקבא בר אבא שאל את זה לרב נחמן. בשנה שלנו מדייקים שאיזה קנה מותר להניח עליו עירוב, דווקא אם הוא לא מחובר לקרקע, לא מחובר עדיין, הוא לא צומח עדיין, הוא לא יונק. דווקא אם הוא תלוש ורק אחר כך הוא נעוץ, אין אפשר להשתמש בו. אבל אם הוא לא תלוש ונעוץ, אלא הוא נשאר עדיין מחובר והוא עדיין יונק מהקרקע, לא! אז הקנים שאתה בא לקפות בשדה הרי מחוברים, אסור להשתמש בהם. אמר לי, אז רב נחמן ענה לו, הטעם, מה שהמשנה אומרת, שצריך שהקנה יהיה תלוש ונעוץ בעוזרדים. קנים שהם כבר קשים כמו עץ, שאז באמת גזרו בהם, שאסור להשתמש בהם, כמו שאסור להשתמש באילן, אסור להשתמש בקנים שהם קשים כמו אילן. אבל הקנים שאני אמרתי שמותר לקפוף אותם בשדה, זה קנים רכים, כמו ירק. ועל זה לא נאמר שום איסור, חכמים לא אסרו להשתמש בירק. להניח דברים על גבי ירק רך. מנת אם רדשן אילן בין עוזרדין לשאין עוזרדין. איפה למדנו שיש הבדל בין כשהקנים הם עדיין קשים לבין כשהם רכים? דתניה, הקנים והעתדין, שזה סוג של קוץ, והאיגין, שזה עוד סוג של קוץ, מין אילן הן. הם נחשבים כמו עץ, ולכן, כמו שמותר לנטוע עצים בקרם, וזה לא נחשב כליים, גם הם לא נחשבים, אינם כליים בקרם. ותניה אידך, על אותם קנים, הקנים והקידן, שזה סוג של בוסם, והאורבנים, מין ירק הן, אותם קנים, שמקודם אמרנו שהם נחשבים עץ, פה כתוב ברייטה שזה נחשב, ירק, ולכן הם קיליים בקרם, שעשו לערב בקרם של ענבים גם ירק. קשיא הדדי, פעם אחת אומרים שקנים זה אילן, פעם אחת אומרים שזה ירק, אלא שמה מן התלוי באיזה מצב הם. כאן, מתי הם נחשבים כמו אילן, בעוזרדים שהם כבר קשים, וכאן, מתי הם נחשבים כירק, ושאין עוזרדים כשהם עדיין רכים, שמה מן ה... שואלת הגמרא, רגע, אתה אומר שקידה זה אחד מהרשימה שזה נחשב ירק, וקידה מן ירק הוא, והתנן אין מרכיבין, פגם, פיגם על גבי קידה לבנה, אסור להרכיב שהם יהיו שני מחוברים יחד, ולהצמיח אותם יחד, מפני שהוא מרכיב פיגם שהוא ירק, בקידה שהוא אילן, ואסור להרכיב ירקות באילנות, אסור לי לחבר לאילן ירק, ואז הירק צומח מהכוח של האילן. אמר רב פאפא, קידה לחוד, זה באמת ירק. ומה שמדבר פה, שאסור לעשות קידה לבנה, שזה נחשב אילן, זה לא סתם קידה, אלא זה קידה לבנה. קידה לבנה לחוד, שהוא באמת סוג של אילן, ועד כאן דף למדלת.